רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, נקודת השוויון 365, הכל לקידום שוויון מגדרי. אתם ברדיו סול מוזמנים להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים בניידים ובאייפון. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אני עורך הדין נורית בן דורי שם טוב, ואני רוצה לדבר איתכם היום על סיכום שנת 2023 בכאן 11. למעלה מ- או 200 אלף משפחות חוו אלימות בישראל בשנת 2022. 20 אלף נשים הוקו, 22 נשים נרצחו, 20 אלף ילדים חוו אלימות. עכשיו במצב שאנחנו נמצאים בו, שהאלימות רק הולכת וגוברת, והלגיטימציה לאלימות גם בקרב השלטון שלנו הולכת וגוברת, אני מאוד מקווה שבשנת 2023 אנחנו נתחיל לראות שינוי, וזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. והיום איתנו עירית סופרן. שלום עירית.
שלום עירית.
עירית, עירית, את שחקנית ויוצרת, יוצרת ההצגה סוף על הקטינו, הצגה שזכתה בשבחים רבים, בצלש, זו הצגת יחיד שזכתה בצלש
בפסטיבל תיאטרונטו 2017.
אז בואי תספרי קצת על ההצגה. שלום עירית.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, טוב. טוב להיות פה, כיף. תודה שהזמנתם אותי.
וזו הצגה שעוסקת בחיים של ילדה, ילדה בת 9, בת 10, בת 9?
בת 10, כן.
בת 10, בצל האלימות, בלי לדעת בכלל שהיא בצל האלימות.
נכון.
וזה היופי של ההצגה, כי היא כל כך נוגעת וכל כך חודרת וכל כך... תספרי לנו עליה.
היה חשוב לי שהקהל יחווה את מה שילד שחווה אלימות שהיא לא פיזית, שהקהל יחווה את מה שהילד או הילדה חווים. אלימות פיזית היא דבר נורא, והיא דבר ברור. רואים את המכה, מרגישים אותה, והיא נשארת הצלקת או המכה אחר כך. סוגי אלימות אחרת הם מתעתעים במיוחד כשמנסים גם אנשים מסוימים לטשטש שיש אלימות, אם זה מבושה או פחד או חוסר השלמה כשהסביבה מנסה לטשטש לך. או שלא מדברים על זה, לא שעושים משהו בכוונה. והתעתוע הזה הוא ממש יכול להטריף את הדעת. ולי היה חשוב שהקהל יחווה את הדבר הזה שהילד או הילדה חווים. האם יש פה משהו לא בסדר? אין פה משהו לא בסדר? הרי אנחנו רואים בתחילת ההצגה, הילדה שמחה שהחיים שלה מושלמים כביכול, שהיא הולכת להמון חוגים, שאמא שלה היא המורה האהובה בבית הספר.
לאה שקדיאל.
כן. לא לאה שקדיאל האמיתית כמובן.
ברור, בהצגה.
אבל כן, בחרנו שם שהוא כביכול מוכר כדי באמת ליצור את ההבנה הזאת שזה לא, לימוד זה לא משהו שקורה רק במרחבים כמו שחשבו פעם בפריפריה ורק במשפחות מזרחיות. זה קורה בכל זה קורה גם, אגב, לגברים האלימות.
נכון.
יש גברים שהם נפגעי אלימות בעצמם.
בהחלט. אבל אנחנו פה בתוכנית שמנסה לקדם שוויון מגדרים לכיוון הנשים, אבל חד משמעית, יש גברים שסובלים מאלימות בדיוק באותה מידה, רק בכמות יותר נמוכה.
הכמות היא נמוכה, נכון. הכמות היא נמוכה. לצערי הרב, מי שסובל יותר מאלימות בחברה שלנו, הם נשים. זה מדהים, כי את ישבתי עם הבת שלי אתמול, וקשבנו לפודקאסט, היא עוד כמה ימים בת חמש, וקשבנו לפודקאסט שבעצם, בפודקאסט מסבירים לילדים שלפני 100 שנה, נשים לא יכלו לבחור בבחירות, לא הייתה להם את הזכות, ושואלת אותי, אבל אמא, למה? מי לא נתן להם? את מבינה?
זה לא נתפס.
כן.
זה פשוט לא נתפס. שנשים התייחסו להם יותר גרוע מכלבים.
ממש.
כלבים לפחות לא בישלו, לא אכלו, לא היו עבדים. נשים גם עבדו וגם הכילו.
וזה רק לפני 100 שנה, אנחנו מדברות.
זה מאוד, נכון. ויש מדינות שהזכות הבחירה רק בשנות ה-70, ואני חושבת שבסעודיה אפילו לא מזמן רק ניתנה זכות הבחירה. יש מקומות שזה המצב עדיין.
כן. אז כן, אז ההצגה היא בעצם, זה הרצון, התעתוע הזה, זה הרצון שעמד כנר לרגליי. ובגלל זה היא גם מצחיקה, כי אני מביאה שם את השכונה שגדלתי בה, שכונה שבתי, אז זה אולי הרגע להגיד שההצגה היא מבוססת על סיפור ילדותי.
אז ברור, כן.
בחורה עם הפרעת קשב, כן.
שתינו עם הפרעות קשב, אז זה בסדר. לכן התוכנית הזאת מאוד אסוציאטיבית, כאילו מה שעולה, יש דברים שאני רוצה לשאול ואני תמיד שוכחת, כי היה דברים אחרים שהסיחו את דעתי.
אז כן, ההצגה מבוססת על סיפור ילדותי, כמובן שהיא לא אחד לאחד מה שקרה, אבל אלה הם חיי, ולכן היא מצחיקה, יש המון דמויות מצחיקות, והמון השכונה של שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הרבה פעמים אנשים
מלחמת המפרץ.
מלחמת המפרץ גם, כן. אנשים צופים בזה בענה.
אני לא חשבתי שאני אזהה אותך בלי ערכת המגן. אחרי שראיתי את ההצגה פעמיים, והצמודה לערכה הזאת כל הזמן.
נכון, נכון. שהיינו הרי מסתובבים, אם מישהו צעיר מקשיב לתוכנית ובטח תוהה מה זה הערכה, אז כן, היינו מסתובבים כל הזמן עם ערכות מגן. וגם בהצגה, כאילו, זה איזשהו גם סימבול, זה שהמלחמה כל הזמן, איזה מלחמה מתרחשת, מלחמה בבית, מלחמה בחוץ. כשהקורונה פרצה ואמרו שמכניסים את כולם לסגר, אז אני מאוד חששתי עבור ילדים וילדות. כי בעצם במלחמת המפרץ, כשהיינו סגורים בסגר אחר, לא קראו לזה אז סגר.
חדר אטום.
חדר אטום. אז שם, במקום הזה, הרבה דברים יצאו החוצה. ואני פחדתי. ולצערי אנחנו רואים שאכן הייתה עלייה במקרים ובמצוקות של ילדים וילדות בתקופת הקורונה, בסגר הזה. והריקושטים הם, אנחנו מרגישים אותם עד עכשיו של התקופה הזאת.
אז מה גרם לך לעשות את ההצגה הזאת? יש כל כך הרבה ילדים שגדלים בצל האלימות, ומדחיקים או לא מדברים. מה גרם לך לבוא ולהוציא אותה ככה לאור?
בעצם אני סיימתי בית ספר למשחק, סיימתי ניסן נתיב בתל אביב, זיכרונו לברכה, הייתי המחזור האחרון שזכה לסיים איתו 3 שנות לימוד. באמת קיבלתי שם המון 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 כלים וידע שנכנס לכל רמה חבריי כשחקנית. והתחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב, פשוט זה משהו שהיה חשוב, שהגוף שלי ביקש להוציא החוצה. במשך 5 שנים הייתי יושבת וכותבת 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 וכותבת.
כותבת מה?
כותבת את
הסיפור הזה?
את הסיפור הזה, כן. כותבת את הסיפור הזה, היה לי המון המון חומר. וידעתי שיום אחד אני אעשה ממנו הצגת יחיד, וזה היה החלום שלי לעשות את זה בתיאטרון נטו. והפרפקציוניזם כל הזמן אמר, רגע, צריך לכתוב עוד, צריך...
זה עוד לא מוכן, זה עוד לא מוכן. זה עוד לא טוב.
כן. יום אחד, אני שחקנית באנסמבל שנקרא אנסמבל הפרחות חנה וזנה.
כן, אנחנו נשמע אותם היום.
נכון, נשמע אותם שם.
אנסמבל הפרחות.
נכון. ואני משחקת שם בהצגה שנקראת פרחה שם יפה, שבימה חנה וזנה גרינוולד, על פי רעיון מקורי של סלי הרקדש יחזקאל, שחקניות שותפות ליצירה עדן אוליאל ואביטל מישל מאיר, ואני נכנסתי כמחליפה להצגה הזאת, ונכנסתי לאנסמבל, וחנה רצתה לעשות איזשהו, הייתה צריכה להגיש איזשהו משהו קטן לאיזשהו פסטיבל, והיא אמרה, אולי נעשה את זה ביחד, והיא ביקשה מכל אחת מאיתנו להביא, לכתוב משהו. ואני לא הספקתי לכתוב משהו, אז אמרתי לעצמי, טוב, יש לי את החומרים האלה, שלפתי משם משהו והבאתי את זה. והשתיקה הייתה רועמת כשקראתי את החומרים האלה, וממש לא יכולתי לשמוע אפילו נשימות. זה היה, הרגיש שקרה כאן...
היה בהלם.
הלם, כן. ובסוף חנה...
הם ידעו על ההיסטוריה הזאת שלך? דיברת על זה עם חברות שלך? עם הכרות שלך?
כביכול כולם ידעו.
אבל לא, לא דיברו.
אבל בסופו של דבר, אני יכולה להגיד שגם אנשים מהמשפחה, בני דודים, שכנים, שראו את ההצגה, פתאום כשזה מונח בצורה הזאת, אז יש המון דברים שהם לא ידעו, או לא הבינו את זה. יש משהו באומנות שהוא... חודר כל כך ללב.
זה חוויה, כאילו זה לא מילים, זה הוויה שקולטים, ולא, אי אפשר לקלוט שאת מדברת על זה, אבל כשאת חווה את זה, הובה את זה, זה נכנס למקום אחר, לא לראש, ללב, וזה נחווה שונה. לכן הם היו בהלם. אוקיי.
כן, ממש.
אז חנה?
ובסוף חנה אמרה לי, נירית, אני חושבת שאנחנו צריכות לעשות מזה הצגה ולהגיש את זה לתיאטרון נטו, וזה בדיוק מה ש...
רצית.
זה מה שרציתי. חלמת. זה היה החלום שלי. ונכנסנו לדרך הזאת, נכנסנו לדרך שבעצם היו המון המון חומרים, וחנה ליוותה אותי כדרמטורגית, שזה בעצם כמו עורכת ספרותית ובימה. וזה היה תהליך ארוך וקשה. שתוך כדי קרו גם המון דברים בחיים האישיים שלי, שנשזרו כאילו לתוך כדי העבודה הזאת, וכל מיני סימנים של... טוב לספר, כן?
Talk to us. אנחנו נוגעים פה בתוכנית הזאת. אני משתדלת, אני אוהבת לנגוע בבן אדם, אני לא אוהבת כאלה סיפורים שלחוות.
כן. אז בעצם... התחלנו לעבוד, התחלנו להתכונן למבחנים של התיאטרון נטו, כי רצינו להתקבל לתיאטרון נטו. תוך כדי שאנחנו עובדות, אני מגלה שאני בהיריון, ואני מאוד שמחה. אני שואלת את עצמי, איך אני אעשה, כי אני אומרת, אם אני אתקבל את התרונטו, אני יודעת מה התאריך, אני אומרת, איך זה יקרה, אני אהיה כאילו שנייה אחרי לידה, איך אני אעשה, איך בכלל אני אעשה את ה... ונותנת לה, אבל מאוד מאוד שמחה, ואני אומרת, הכל יסתדר. אנחנו נוצאות לדרך. אחרי כמה זמן, ואני כמובן, לא, זה מאוד התחלתי, אנחנו, בן זוג שלי ואני לא מספרים לאף אחד, וחנה ואני ממשיכות לעבוד.
גם חנה לא יודעת.
חנה גם לא יודעת. ואז לצערי הרב מתרחשת הפלה, ואומרים לי, אני הולכת לבדיקה שגרתית, אומרים לי אין דופק, אומרים תחכי, זה אולי עוד יתפתח, ואני נמצאת בימים של חוסר ודאות, ותוך כדי אני ממשיכה עם החזרות למבחנים של התיאטרונטו.
את כל הזמן, את אמרת לי בטלפון גם את הרגשת שאת נשרפת מבפנים, שאת...
נכון, נכון, כי אז קרתה, בעצם מה שקרה זה שהייתה הפלה, וההפלה הסתפחה. זאת אומרת, בסופו של דבר הייתה צריכה, היו צריכים לעשות התערבות רפואית, ואני הייתי מאושפזת הרבה ימים בבית חולים, ובכל זאת קמתי על הרגליים, יום אחרי שהשתחררתי, ועשיתי חזרות, ואיכשהו, אני לא יודעת איך, יומיים אחרי כבר עמדתי ובעצם עשיתי את המבחנים לתיאטרונטו, כשבעצם הפעם הראשונה שאני עושה פיזית את המונולוג, זה מולם, כי כל הזמן, לא יכולתי לעמוד על הרגליים מרוב כאבים, כל הזמן עשיתי את זה בראש, דמיינתי, שכבתי ודמיינתי, הכל בעצם מאוד מאוד מדויק, ואני עושה את המבחנים לתיאטרונטו, ואני מתקבלת לתיאטרונטו, ואני מתחילה תהליך של חזרות. והתהליך היה מאוד קשה, כי מצד אחד הרגשתי שאני כמו, שאני עוד שנייה נשרפת. אם אני ממשיכה עוד צעד אחד, אני כמו אדיפוס, שהנביא העיוור אומר לו, אתה רוצה לחיות? אז אל תחקור. זאת אומרת, אני מתעסקת בעבר שלי, אני מסכנת את העתיד שלי. אולי לא יהיה עירית. זאת התחושה שלי. ואני בקונפליקט מאוד גדול, ואז חברה טובה שאני מאוד אוהבת, אמרה לי, עירית, תזבי, תפסיקי. אל תעשי.
אל תדפקי על השולחן.
אל תדפקי על השולחן גם. עירית, אל... תזבי את זה. ואני הבנתי שאני לא יכולה לעזוב את התיאטרונטו, שאני חייבת להמשיך, כי אם אני מפסיקה עכשיו, זה כמו עוד הפלה, ואני לא יכולתי לעשות הפלה. ואני ממשיכה בכל הכוח. ואני אומרת לעצמי, ואני יודעת שאין לי זמן להתאבל, ואין לי זמן לאבד את מה שקרה, ואני גם לא יודעת אם יהיו לי ילדים.
הראש עובד.
הראש עובד, וגם... זאת אומרת, גם אמרו לי שלא לא, לא בטוח שיהיה מאוד קשה, אמרו כל מיני דברים. ואני עושה חזרות לסוף על הקטינו, ומסיימת את החזרות, עולה על אופניים, נוסעת ללמד ילדים מתוקים בהדר יוסף, וכל הדרך על האופניים זה בעצם הפריקה שלי, זה הריפוי שלי, זה ה... ההכלה של כל מה שעובר עליי, שאני נפרדת ממשהו שאיבדתי בגוף שלי, ואני מאבדת את העבר שלי, ואני מקשיבה תוך כדי רכיבה על אופניים לשיר לא תדעי כמה של שולי רנד, ואני בוכה כל הדרך מתיאטרון יפו, נוסעת דרך הים, עד שכונת הדר יוסף בתל אביב, רוכבת על אופניים כמעט כל יום, ומקשיבה בריפית לשיר של שולי רנד, ובעצם... שולי רנד בלי לדעת היה סוג של... הציל אותי.
תרופה.
תרופה. פשוט הוא הציל אותי.
אז אנחנו נמשיך את הסיפור הזה, כי יש לו המשך.
נכון.
ואנחנו נשמע עכשיו את השיר של שולי רנד שהציל אותה.
נכון.
הוא נקרא, לא תדעי כמה.
נכון.
שולי רנד.
אם תאמצי רעיונייך את קצה גם אם אפתח את סגור ליבי לך את רצה לא תדעי כמה, לא תדעי איך גם אם תעמיק יעיין בחדריי גם אם לילות שלמים תפלשי כתריי לא תדעי כמה, לא תדעי איך הייתה יונה בסתר מדרגה בוכה בעבורך לא תדעי כמה, לא תדעי איך גם אם את ליבי יפה
אשמח על סלמה גם אם המשילך מבורצת חמה לא תגיעי כמה, לא תדעי איך הייתה יונה במסתרים בוחה בעבורך לא תדעי כמה, לא תדעי איך וכשנתון כותלבת המדרש מהראשי הייתי רץ אל השדה קל רגליים בין העשבים הייתי מתכופה ושם שירי היה ללמאי מלכות פה גם אם השספת צווארו של כינורי גם אם תבולה בדם תבקע צבחת שירי לא תדעי כמה, לא תדעי איך הייתה יונה בסדר מדרגה בוכה בעבורך לא תדעי כמה, לא תדעי איך וכשנטוף את רגת המדרש מעל ראשי הייתי רץ אל השדה קל רגליים בין העשבים הייתי מתכופה ושר שירי היה ללמיים אם תראו את מלכותי בין עננים רועדת עוד יהיו אשר לא אמרתי נואש כל חיי אחכה תאמצי רעיונייך את קצה גם אם אפתח את סגור ליבי לך את רצה לא תדעי כמה, לא תדעי איך
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365 הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
אז את רוכבת על האופניים, לא תדעי כמה, לא תדעי איך. בוכה, ממררת
בבכי. ממררת, מגג'דרת, ממש לא דמעות, אלא זאת אומרת, זה היה המקום היחיד.
ואת אומרת, לא יהיו לי יותר ילדים.
לא, אני חוששת מזה מאוד מאוד, אני לא יודעת אם יהיו לי, ואני יודעת שזה דבר שאני מאוד מאוד רוצה. ויש משפט בשיר שהוא אומר... אם תראו את מלכותי בשדה קוצים רועדת, הודיעו שלא אמרתי נואש, כל חיי יחכה. ואני אומרת לעצמי, אני לא אוותר. אני כל החיים, אני אעשה הכל שיהיו לי ילדים. זאת אומרת, בעודי עובדת על ההצגה, כמו משוגעת, מנקה את העבר שלי, הקשה מאוד, אני כמהה מאוד 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 בכל רמה חבריי לילדים. הגוף שלי שבור, מצולק, הנפש שלי גם, ואין לי רגע אחד של זמן לשבת ולנוח ולאבד את זה. ואני ממשיכה בכל הכוח, ואז בעצם מגיע פסטיבל התיאטרונטו, ופסטיבל התיאטרונטו כל יום יש הצגה, לפעמים אפילו שתי הצגות, ובכל יום שאני מופיעה, אני משתחווה לקהל, נכנסת לחדר איפור, מחליפה בגדים, ורגע לפני שאני יוצאת לקהל, האורחים שלי, אני מתפללת, ואני מבקשת, שיהיה לי ילד או ילדה ממני ומהבן זוג שלי, ושהם יהיו בריאים. כל יום, כל יום, כל הצגה, אין קשר, אין קשר להצגה, אבל זה רגע לפני שאני יוצאת מהחדר איפור.
יש קשר אלייך.
אליי. זה ואת. חשוב לי מאוד, ואני יוצאת החוצה. וביום האחרון של פסטיבל התיאטרונטו, זה בעצם היום שמכריזים מי הזוכים. אני ביום הזה מקבלת ציון לשבח, ומאוד מאוד שמחה. ואני יוצאת, נגמר הפסטיבל, ואני יוצאת לדרך, ואני יודעת שלא בטוח שאני אהיה בהיריון, ו... אני לא מבינה מה קורה, כל המערכת שלי משובשת. ובסופו של דבר אני עושה בדיקת הריון אחרי כמה, כי אני הייתי צריכה משהו, המחזור החודשי לא הגיע, הווסת לא הגיע, ואני אומרת, זה לא יכול להיות, ואני חושבת שהבדיקה תקולה, ואני...
רגע, אבל הבדיקה הייתה חיובית.
הבדיקה הייתה חיובית.
שאת בהיריון.
כן, ואני הולכת לרוקח, ואני אומרת לו, הבדיקה לא טובה, תביא לי בדיקה טובה, והוא אומר לי, את בהיריון. זה נורא נורא מצחיק, אני ממש לא האמנתי שאני יכולה, ממש זמן קצר אחרי. ובעצם, בגלל שהכל היה אחרי הפלה והכל מאוד מאוד לא ברור, אז הרופאים היו צריכים לקבוע את תאריך הקליטה בעצם של ההיריון הזה, ואני מסתכלת במסמכים הרפואיים יום אחד, ואני מבינה שהתאריך שנקבע שהוא תאריך הכניסה להיריון, זה בעצם התאריך של הזכייה שלי בציון לשבח בפסטיבל התיאטרונטה. זאת אומרת שהתפילות...
סוף על הקטינו.
סוף על הקטינו, התפילות עזרו, והכוח ששולי רנד נתן לי גם עזר מאוד.
זה את עזרת מאוד.
תודה.
אני שומעת את הסיפור שלך, ואני מגיעה מתחום התודעה, ואני מכירה את האנרגיות שמפעילות אותנו, את האש, האוויר, מים והאדמה. עכשיו, את מספרת סיפור איך את נשרפת מבפנים, ומה שמאפיין את האנרגיה הזאת של האש, היא באמת אנחנו מרגישות לפעמים שאנחנו נשרפות, שאנחנו כל כך רוצות לעשות משהו, וזה דוחף אותנו כל כך חזק, שזה שורף אותנו. אבל אם אנחנו מסתכלות על המאפיינים של האנרגיה הזאת, כל פעם שהאש שורפת, צומח משהו חדש. ובמקרה הזה, כאילו, את שרפת את כל הכאבים של העבר, ואת פשוט הוצאת את זה החוצה, אז גם ההיריון הראשון נשרף, אבל ברגע שיצא כל האנרגיה הזאת, משהו חדש יכול היה לצמוח, שזה נורא נורא יפה לראות את זה.
נכון.
וגם אני מסתכלת על הדרך שלך, ואני אומרת, כולנו עוברות משהו,
נכון.
קושי, וזה הדרך של המציאות להראות לנו איך אנחנו צריכות ונכון לנו לפעול. וכשאנחנו עושות משהו נכון, כשאנחנו עוברות משהו מזעזע, אבל מתייחסות אליו כאל אתגר, כאל משהו שצריך לצמוח ממנו ולעשות איתו עבודה, ולא מתייחסות אליו בצורה קורבנית, שאוי, אני נפגעתי וגדלתי ככה, והחיים שלי נהרסו, ואין לי מה לעשות יותר, והלך עליי. לא, אם אנחנו שמות את זה בצד ואומרות, בוא נעשה מהלימון לימונדה, אז אנחנו בסופו של דבר מקבלות את את הפרס. ככה המציאות שלנו מלמדת אותנו איך לפעול בשיטת המקל והגזר. עשית משהו לא נכון, חטפת כפה. עשית משהו טוב, קיבלת הריון. אז זה נורא יפה לשמוע את הסיפור הזה, כי זה נורא מראה איך הדברים עובדים, ושאת עבדת נכון, ואת עשית את העבודה הזאת.
תודה רבה.
עכשיו, תספרי לי איך המשפחה הגיבה לדבר הזה. בסך הכל, לקחת צוד משפחתי שלא מדברים עליו, והפכת אותו לנחלת הכלל.
תראי, זה לא פשוט. אני חושבת שרוב האנשים בכלל בעולם לא אוהבים לחשוף את עצמם, את הסודות הכי כמוסים שלהם, בטח ובטח אם מדובר בחוויות מורכבות בלשון המעטה. אני יכולה להגיד שהרבה אמרו למה את עושה את זה, למה את מתעסקת בזה, זה משהו שעבר ונגמר. ובעצם אני חוויתי משהו שהוא לא עבר ולא נגמר, ששרף בתוכי כמו... אני באמת 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 חושבת שהיה לי מאוד מאוד קשה להחזיק בזוגיות שאני נמצאת בה כרגע, עם הבן זוג המקסים שלי, אריאל לוין, ואב בנותיי, והיה לי מאוד מאוד קשה להיכנס להיריון, לשתי ההיריונות של בנותיי שתהיינה בריאות, אלמלא ההצגה הזאת הייתה יוצאת החוצה. ואני אגיד עוד דבר, גם להוריד מהכעס שהיה לי מול אבא שלי, זיכרונו לברכה, אלמלא הייתי עושה את ההצגה הזאת, וההצגה הזאת נעשתה לא ממקום של... לא ידעתי מה אני עושה. לא חס וחלילה, גם לא רציתי לפגוע באף אחד. לא חשבתי שזה שנים אחר כך ירוץ, ולא חשבתי שזה ייגע בכל כך הרבה אנשים ונשים, וזה יחולל כזה שינוי. פשוט היה איזשהו צורך להוציא משהו פנימי החוצה, מין צעקה כזאת.
תראה, אם לא היית מוציאה את זה, זה היה ממשיך לשרוף אותך כל החיים.
הייתי בן אדם אחר כנראה.
כן.
כנראה שהייתי אישה אחרת לחלוטין. וחס וחלילה לא הייתה לי שום כוונה גם לפגוע באף אחד מהמשפחה. אני מאוד מאוד מקווה שההצגה הזאת היא להפך תעודד לפתוח עוד ועוד שיח. אני יכולה להגיד שהיו הרבה התנגדויות והרמות גבה, ובסופו של דבר אחרי שההצגה עלתה אז היה בכי, והיו אנשים שאמרו שכנראה שכולנו היינו צריכים את ההצגה הזאת, ואנשים הפתיעו את עצמם בוידויים פתאום שיצאו מהם.
אנשים מהמשפחה?
כן. זאת אומרת, פתאום ראיתי אנשים מהמשפחה שלא דיברו על דברים, שלא ידעתי שהאירוע הזה כל כך טלטל אותם, כל כך נגע בהם, כל כך הפחיד אותם. ואני מקווה שעוד ההצגה הזאת תעשה עוד שלום, גם בין אנשים וגם בתוך אנשים, בפנים. תראי, זה לא פשוט להבין, להכיל את המורכבות הזאת של מישהו שאתה אוהב מאוד, והוא לפעמים ההורה שלך.
תראי, זה לא משנה, אבא הוא תמיד אבא.
אבא הוא תמיד אבא.
ולא משנה אם הוא מכה או אם הוא אכזר, תמיד אוהבים אותו, תמיד הדמות לחיקוי.
נכון.
תמיד. ואי אפשר, זה אהבה.
זה אהבה.
אהבה של ילד לאבא שלו, ולא נכון. משנה איך אבא שלו.
נכון. וזה אותו דבר גם אם אתה לא הילד, אתה מישהו אחר במשפחה. ולי לקח שנים להכיל את המורכבות הזאת בתוכי. ואני חושבת שאיפשהו אני פספסתי אבא. אבא שלי, זה הקושי גם באמת, הרבה פעמים מול גברים שנהגו או נוהגים בדרך של אלימות. תראי, אבא שלי היו בו המון 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 דברים מאוד טובים. אני חושבת שהחיים שלו הוחמצו. גם בגלל האלימות. אני חושבת שאם אבא שלי היה הולך לטיפול, אני הייתי זוכה באבא.
לגמרי.
והוא היה זוכה בחיים נפלאים. הוא היה בן אדם מוכשר מאוד, שאם הוא היה יושב פה, מתארח בתוכנית שלך, הוא היה שובר אותך ברגע. ומצחיק.
כן, זה נשמע כבן אדם יצירתי וממזר וחד.
זה בן אדם שהיה לו תואר, הוא היה חימאי באיראן. אנחנו מדברים, אבא שלי נפטר בגיל 83 לפני כשנתיים. אנחנו מדברים על שנים של פעם. הוא לא בא ממשפחה שהיא הייתה משפחה מאוד מאוד עשירה. ובכל זאת הוא למד באוניברסיטה של טהרן והיה חימאי שם, וכשהוא הגיע לאוניברסיטה העברית בישראל, עשו לו, ברגע שדיברו עם האוניברסיטה בטהרן, הכבוד שעשו לו היה מאוד גדול. והידע שהיה לו גם בצמחי מרפא, הוא היה באמת כאילו יכול לחולל פה שינוי בחברה. אני אומרת את הדבר הזה כי חשוב לי מאוד שאם יש גבר ששומע במקרה את התוכנית הזאת, שהוא יש לו, הוא אולי אפילו לא מודע לזה שהוא נהג או נוהג באיזושהי דרך של אלימות, אבל יש לו איזשהו קונפליקט בתוך הבית מול האישה שלו או מול הילדים שלו או בגירושים שלו, והוא חושב אולי שרק הוא בסדר ושכולם לא בסדר, כמו שאבא שלי כל הזמן חשב, שלרגע הוא לא הטיל ספק במעשיו או בטעותו, אפילו לא לשבריר שנייה.
אבא שלך גדל בבית עם אלימות? יש לך מושג?
אני ניסיתי להבין את זה, וזה מורכב להבנה. זה מורכב. אני מאוד 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 אוהבת את ה... מאוד... אני אהבתי את אבא שלי ואני אוהבת את המשפחה שלו, וזה באמת באמת קשה להבין ולהכיל שכשבן אדם כל כך מוכשר וכל כך אהוב, אולי גם טעה. אני איבדתי את אבא שלי והוא איבד חיים שלמים. אם יש גבר ששומע עכשיו את התוכנית הזאת, אני באמת כאילו רגע שיעצור, אם אומרים לו כמה פעמים שאולי יש משהו לא בסדר. אני רציתי מאבא שלי רק הכרה שאכן הדברים קרו. זה הדבר היחיד שרציתי. אבל הוא היה עסוק, הכעס גם קילה אותו, קילה את חייו ובעצם מנע ממנו להצליח מקצועית ומנע ממנו להצליח כאבא ומנע ממנו את הנחת. וחייו לא היו חיים וחבל על זה. חבל על האגו המיותר במלחמות גירושים. וחבל על בעצם כשאנחנו נוקמים באישה או כשהאישה נוקמת בגבר במלחמות גירושים, הילדים סופלים מזה.
לגמרי.
סופו של דבר מאוד מאוד.
לגמרי.
ואם יש כעס שהוא בלתי נשלט, לכו לטיפול. לכו לטיפול. אני יכולה להגיד שאני כל הזמן בדיאלוג עם הכעס הזה. אני, בחיים האישיים שלי.
אני חושבת שכל אדם יכול לעזר בטיפול בשלבים מסוימים בחיים שלו, וזה לא בושה לקבל טיפול, כי אנחנו היצור הכי מורכב שיש בעולם, באנושות, והגמל קשה לו לראות את הדבשת של עצמו, ומישהו אחר שמסתכל עלינו עוזר לנו לראות ומטייב לנו את החיים. אנחנו מטייבים לעצמנו את החיים, אנחנו יכולים לחיות הרבה יותר טוב כשאנחנו מבינות מה קורה, מי אנחנו, איזה דמויות מדברות פה, מה הניע אותנו, מה הוביל אותנו, למה אנחנו לא יכולות לדבר, למה אנחנו צריכות להוציא את הכעס שלנו במכות, כי זה לפעמים הדרך ביטוי הזאת של הכעס, זה כי קשה לנו לבטא את מה שאנחנו רוצים, ולהוביל את הסביבה לתוצאה שאנחנו רוצות שתקרה, אז אנחנו עושות את זה בכוח, וזה לא, יש דרך אחרת לעשות כל דבר.
נכון, נכון. אני באמת, כאילו, אני אומרת חבל על החיים, ואני באמת, גם היום, בימינו, ברגעים אלה ממש, אני בטיפול, וכנראה שכל חיי אני אצטרך און-אוף להיות בטיפול.
כן, זה לגמרי לגיטימי.
ואני צומחת מזה.
אז אנחנו נעצור ונשמע את האנסמבל שלך, שיר אפרחה, גרסת אפרחות, 2020.
כן, אני אגיד על זה איזושהי מילה עכשיו, אחר כך.
כן, את יכולה להגיד
אז עכשיו. אז בעצם שיר אפרחות נכתב על ידי עדן אוליאל, שהיא חברה באנסמבל, ועדן בעצם בשנת 2020, אז בפסטיבל העלו את שיר הפרחה המקורי של אופרה חזה ששרה אז, העלו את זה באיזשהו חידוש, ובמקום להגיד אני פרחה, אז זה היה מין איזשהו ביט מוזיקלי. לא אמרו אני פרחה. ובעצם בפעולה הזאת שלא אומרים אני פרחה, בעצם מטשטשים, כאילו לא מתעסקים עם זה. לא מתעסקים עם הדבר הזה פרחה. ומה זה פרחה בעצם? פרחה, הרי פרחה זה שם. פרחה זה שם. כן. זה שם של אישה מזרחית. Mm-hmm. ופרחה זה אישה מזרחית. ובעצם עדן בא ופרקה את זה, מה זה להיות פרחה. ומה זה פרחה של 2020. ואנחנו התאגדנו האנסמבל וקלטנו את השיר הזה. אנחנו נשמע כאן את קולות של חברות האנסמבל, וגם בקליפ, ביוטיוב אפשר לראות אותנו. ואנחנו ממשיכות עם הבשורה הזאת, כדי שבאמת, גם בהצגות שלנו, וגם בהצגה פרחה שם יפה, וגם בהצגות שלנו, וגם בפעילות שלנו, שבעצם כל אישה תוכל, בין אם היא מזרחית, בין אם היא אישה אשכנזיה, בין אם היא אישה אתיופית, רוסיה, ערבייה, כל אישה תוכל להשמיע את הקול שלה, את הקול האותנטי שלה, כמו שהיא, כמו שהוא בא מהבית שלה, בצורה, בגאווה ואומץ.
אמן.
אמן.
אמן. שוקי, שחק אותה.
יש לי תואר שני במגדר, ואני כבר שנים מעצבת שיער.
אני קופאית, אני מהנדסת, ואני בדרכי אל הכנסת. השמש של יפו קורעת את הים, ואני מפליגה לתוך העקבים. כשלא מתחשק מעיפה גם אותם, ונרשמת לקורס בתכנות מחשבים. בא לי לתרום, בא לי לחלום, בא לי תנאים שיסדירו את הפנסיה. בא לי להנהיג, בא לי להבריג, בא לי להיות סבתא פרחה. תפרחה
תפרחה, שם יפה מאוד, כן.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
תפרחה, שם יפה מאוד,
כן, זה אמא של הבן זוג של סלי הרקדש, תהיה בריאה.
אמן.
אמן.
חיים ארוכים.
אמן.
אז בואי נחזור לסיפור. מה הוביל את אמא בסופו של דבר לקחת את הדברים ולעזוב את הבית?
זאת שאלה טובה. אני...
כי יש נשים שלא עושות את זה אף פעם. יש נשים שעושות וחוזרות, עושות וחוזרות, עושות וחוזרות, ויש כאלה שעושות ולא חוזרות בסוף. אז מה?
אמא שלי גם עשתה וחזרה לפני שנולדתי. לצערי... חבל, כי באמת...
אין פה חבל, כל אחת,
כן.
כל אחת עוברת לא, את הדרך היא צריכה לעשות.
אני אומרת חבל, לא חז חלילה. אני אומרת חבל כדי שמי ששומעת את זה עכשיו, שתדע שאם היא נשארת אז חבל, כן. אם היא נשארת אז חבל על עצמה, ואם היא נשארת חבל על הילדות והילדים שלה. על זה אני אומרת חבל.
נכון, אבל את יודעת, כל אחת צריכה להגיע למקום הזה לבשלות. ששם היא יכולה, לבשלות, ששם היא יכולה לקום ולעזוב, וזה לא תמיד, לא תמיד קל ומתאפשר.
זה מאוד קשה, ובטח היום כשאני יודעת מה זה להיות בעלת משפחה, אני יכולה לדמיין, ולא פעם, מה זה הקושי הזה, לפרק משפחה, זה דבר נוראי וקשה, מאוד. אבל, וללא ספק אני חוויתי קשיים, וזה אולי ליצירה אחרת, על מה שקרה אחרי שאמא שלי עזבה, אחרי שעזבנו, קשיים מאוד מאוד גדולים, ולא לספק, כאילו שהסריטות עד היום בתוכי, אבל בעצם...
לנצח.
לנצח. אבל בעצם, אם היא הייתה נשארת, והם היו ממשיכים עם הזוגיות הזאת, אז גם היא הייתה יותר אומללה, וגם הוא היה יותר אומלל.
וגם את.
ואני... בטח. עכשיו, לשאלתך, אני לא יודעת מה גרם לה. אני שאלתי אותה את זה לא פעם, אבל אני חושבת ש... וכן, כן, הסביבה שלה ואחותה והרבה מהמשפחה ניסו אין ספור פעמים לדבר איתה ולגרום לה לעזוב, אבל
לעזוב.
זה... לעזוב.
כי לפעמים גם אומרים תחזרי.
אמרו לה לחזור, אבל לא מהמשפחה שלה.
אז היה לה תמיכה בעזיבה, שזה טוב.
הייתה לה תמיכה מאוד גדולה. קודם כל, סבתא שלי, עירית שמה ציון, שאני קרויה על שמה. וסבא שלי רחמים, שמע ציון זיכרונו לברכה, הם בעצם היו המקלט שלנו, אליהם ברחנו. אמא שלי בעצם בסופו של דבר, קשה להגיד את זה, קשה להגיד את זה, קשה אולי יהיה לאנשים לשמוע את זה בצורה מפורשת. אמא שלי, שהיא הייתה מטפלת במשפחות עם כאלה בעיות, חששה לחייה. חששה לחייה, ובסופו של דבר זה מה שגרם לה לעזוב בצורה מוחלטת. ככה אני הבנתי בסופו של דבר. וסבא וסבתא שלי קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, והאחים של סבתא שלי והבני ובנות זוג שלהם עטפו אותנו בצורה שאני לא אשכח להם את זה לעולם. הדודים היקרים שלי והדודות הנפלאות שלי.
מרגש.
מאוד מרגש. מאוד מרגש. וזה מאוד קשה. אני רוצה שידעו שזה קשה. קשה לעזוב. אבל ועוברים תקופה לא פשוטה עם הילדים. אבל זה שווה את זה. זה שווה את זה.
לגמרי. לגמרי. עכשיו, בואי נדבר על הסימנים.
כן.
איזה סימנים בהצגה אנחנו רואים שכל המורות ידעו שלאה שקדיאל היא שעמוקה?
לאה שקדיאל בהצגה.
המורה, המורה. בהצגה.
כן.
כאילו, המורות ידעו. חוץ מהבת שהייתה בכיתה, כאילו, לא ידעה, אבל לא ידעה. זה העניין החמקמק הזה של להיות ולא להיות, להבין מה קורה או לא להבין מה קורה. אבל החברה ידעה מה קורה. האם יש סימנים שאפשר לראות? האם אם היו רואים את הסימנים ומנסים לעזור, האם זה יכול לעזור לאישה לעזוב את הבית או לעשות איזשהו שינוי?
גם, אני חייבת להגיד שקשה לי עם המונח הזה, אישה עמוקה. אני שמעתי אישה אמיצה, ואני יותר מתחברת לזה.
יאללה, אישה אמיצה, זורם פיתח.
וגם כאילו, וגם יש באמת הרבה סוגים של אלימות, ויש נשים שהן לא מוכות, והן חוות אלימות רגשית או מינית.
גם אישה אמיצה.
נכון, והיא גם אישה אמיצה.
אלימות היא אלימות, היא לא חייבת להיות מכות. אלימות יכולה להיות מכל, סתם שפה משפילה.
נכון.
לגמרי.
אלימות כלכלית, אנחנו כבר יודעים. הסימנים הם, תראי, אז אני חושבת שהיו סימנים מאוד מאוד ברורים. החברה אז הייתה מתורגלת אחרת באיך לאבד את הסימנים החוצה. ראו את הסימנים ובכל זאת התייחסו אליהם כאילו אנחנו אשמים. זאת אומרת, אם היה לנו צעקות מהבית, אז איזה התנהגות זאת? וזה לעמוד מול אמא שלי כשהיא מחכה לאוטובוס ומול כולם להגיד מה זה הצעקות שהיו לך בבית אתמול, את לא מתביישת,
מה את אומרת?
כן. היום אני יכולה להגיד שהסימנים הם, אנחנו חייבים, יש לנו מחויבות. וכולנו שגרירים. להיות עם עיניים פקוחות לרווחה ואוזניים מחודדות מאוד 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 כדי לחוש בסימנים. תראי, בהצגה רואים ילדה שהיא בקושי אוכלת. אני הייתי ילדה מאוד מאוד רזה.
עדיין, את ילדה מאוד רזה.
תודה שאת אומרת לי את זה אחרי שלדות. לא מאוד רזה.
העיניים מראות לי.
טוב, תודה, תודה. הייתי ילדה מאוד מאוד רזה, ילדה שבקושי אכלה. באמת בקושי אכלה.
הנמלים אכלו לך את האוכל.
כן, יש בהצגה את הנמלים שאני מדברת אליהם. ובעצם גם לא הבנתי שאני באיזושהי הפרעה, כי כאילו אז היה מאוד מקובל לדבר על אנורקסיה או בולמיה, ואני לא הייתי לא אנורקסית ולא בולמית, אבל הייתה שם חרדה. היום אני יודעת שהייתה שם חרדה מאוד מאוד גדולה, ובעצם לא היה לי חשק לאכול. זה פוספס על ידי טובי המטפלים, על ידי פסיכולוגית של קופת, פסיכולוג של קופת חולים, על ידי אחות של קופת חולים שנלקחתי אליהם לטיפול ואמרו שאני ילדה מצחיקה וחזקה ושזה יהיה כמו לתת לי אקמול.
כי אם את לא אומרת, איך הם יכולים לדעת?
כן, אבל את יודעת, אמא שלי סיפרה להם שזה אתה ברחנו את מבינה ושיש לי חלומות רעים בלילה, ובעצם זה מפוספס, וזה מפוספס על יועצת בית ספר שתופסת אותי במסדרונות בית הספר, בהפסקה, כשיש המולה של ילדים, גם צריך לדעת איך לגשת לילד שחווה או חווה אלימות, או כל בעיה, בקצת רגישות, תופסת אותי מול כל הילדים, עוצרת, תופסת אותי ביד, מושיבה אותי על ספסל, בזמן שסביבנו ילדים רצים,
מול בצחוק, כל הילדים.
מול כל הילדים, ואומרת לי ככה, פותחת את השיחה, את מאוד רזה. כמובן שאני לא יכולה להיפתח, נערה מתבגרת לא יכולה להיפתח ככה מול אף אחד.
אזוי.
ובעצם, אני חושבת שאם היו רואים את הסימנים וקצת יותר רגישים לסימנים, אז הדרך שלי הייתה יכולה להיות יותר קלה. אגב, זה שאני פה יושבת מולך היום, ושאני בוגרת בית ספר למשחק, ושיצרתי הצגה שהיא עוזרת לכל כך הרבה נשים וילדים וילדות, וגם לגברים ומטפלים ומטפלות, וזה שיש לי משפחה, ושאני אימא, ושאני בזוגיות, זה לא מובן מאליו.
מותק, את סיפור הצלחה.
אני לא אומרת את זה כדי
להגיד. אני אומרת את זה.
אני לא אומרת את זה כדי להגיד שאני סיפור הצלחה.
אני אומרת את זה. את פשוט פעלת נכון.
באמת, אני חושבת שהייתה לי
השפעה
פרטית. אבל אני אומרת את זה כדי לדעת שילד שנמצא בחוויה שאני חוויתי, שהיא חוויה שהיא בין הטיפות, כי זה לא ילד שחווה אלימות. זה ילד שנמצא בין הטיפות והוא עד לאלימות קשה, לסוגי אלימות קשות, חמקמקות שהוא רואה. זה ילד שחייו יכולים להיערס, כי יש גם את תעתוע הדעת. האם מה שאני רואה הוא נכון או לא נכון? האם אני מבין או לא מבין? עד היום קשה לי עם סיטואציות, עד היום. שאני אומרת, הבנתי את הסיטואציה או לא
הבנתי? זה גייז לייטינג של המציאות.
זה גייז לייטינג. אני מדמיינת או אני לא מדמיינת? הרי הכל טוב. אני מדמיינת. אז אני אומרת את זה לא כדי להאדיר את עצמי, אני אומרת את זה כדי שידעו שאם יש, אם פוגשים בילדים כאלה, צריך להיות אליהם ברגישות מאוד 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 גבוהה ולתת להם את הטיפול ואת הדרך הנכונה, כי יכולתי היום להיות במקום אחר, במקום חמור מאוד, ואני פוספסתי על ידי המערכת, על ידי משרד החינוך ועל ידי משרד הבריאות שוב ושוב ושוב ושוב, ויכולתי להיות היום במקום מאוד נמוך. והסימני, אנחנו צריכים להיות רגישים כשאנחנו מזהים, לדעת איך לפנות, גם לאישה וגם לילדים וגם לגבר, בגובה העיניים, בלי להאשים, בלי לשפוט, בגובה העיניים, וליצור מערכת יחסים של אמון, עם מלא סבלנות, עם מלא סבלנות, ואנחנו צריכים להיות ערים גם לסימנים, ילד שלא אוכל, ילדה שלא אוכלת, או לחילופין עם בעיית השמנה, לא מזמינים הביתה, אצלנו לא היו באים הביתה, את יודעת?
כן, אני יודעת.
לא הבאתי חברים הביתה. אסור, כן, אני מדברת על זה
בהצגה. פעם אחת היו, לא?
פעם אחת, כן. פעם אחת, וגם אז מה שקרה.
קצר.
זה ההצגה מדברת, נכון. צעקות, כמובן. צעקות, את יודעת, אני כל כך, האוזניים שלי כל כך מתורגלות וחדות לסוגי הצעקות, ואני יכולה להגיד לך שעד היום אני מזהה. מתי זה ריב? ומותר לריב, נכון? מותר לריב. זה בסדר?
כדאי להרים.
זה בסדר? גם לצעוק.
בסדר.
אבל כן. יש את ההבדל הזה בין סוג הצעקות לסוג הצעקות. ואני שמעתי, פתאום עברנו דירה ואני שומעת את השכנה מדברת, אני שומעת את הבן זוג שלה, ואני מבינה שקורה כאן משהו אחר. ואני מתקרבת אליה לאט לאט ורוכשת את אמונה. והיא לראשונה, אישה בת 72, מספרת לי לראשונה בחייה שכבר שנים היא חובה אלימות מהבן זוג שלה. ושהיא לא סיפרה את זה על אף אחד, ובמקום שממנו הם באו לא האמינו לה, אפילו עובדת סוציאלית, שרגע סוגריים, יש המון עובדות סוציאלית שעושות עבודת קודש.
נכון.
אבל יש גם פספוסים, שבגלל שהוא עבד במקום שליד, והוא היה כזה לבבי ומתוק, לא האמינו שקורה.
זה יכול להיות.
כי זה מה שקורה הרבה פעמים, כלפי חוץ יש נופת סופים, וכשנכנסים הביתה, הגיהנום מתחיל. וצריך לעזור, איתרת אישה כזאת שסובלת, כמו השכנה שלי, לעזור לה למצוא את הדרך להגיע לטיפול, לתמיכה, למישהו שיכולה לדבר איתו.
איך מפתחים את ה... את פיתחת את זה מהניסיון שלך, מהחוויה שלך, את השמיעה בין צעקה כזאת לצעקה כזאת, בין מריבה כזאת למריבה כזאת.
תראי,
איך זה לא התפספס?
יש משהו דחוס באינטנסיביות של הצעקות, משהו שמרגיש שהוא סוגר, שהוא מאיים. הפער הזה בין הדמות החביבה שתמיד פוגשת אותי בחדר מדרגות או במעלית עם חיוך מאוד מאוד רגוע ומתוק, לעומת מה שאני שומעת, הקיצוניות הזאת של מה שאני שומעת. וגם סיפור קטן שהיא סיפרה, שלדוגמה כשאימא שלה נפטרה, הוא לקח לה את כל הירושה. עכשיו, המשפחה שלה אומרת, טוב, הוא כזה, הוא בן אדם, כולנו מכירים אותו שהוא בן אדם עצבני. לא, זה לא איזה מישהו שהוא טיפה עצבני, זה לא, או, כן, כן, מכירים אותו, זה הקטעים שלו. לא. זאת אלימות כלכלית. לקחת לאישה את כל הירושה שלה, כשאימא שלה מתה, זה נפטרה. זה אלימות כלכלית. ואנחנו כחברה צריכים לדעת איך להסתכל על זה, באיזה משקפיים. זה לא משהו קל, אוקיי, זה השטויות שלו. זה דבר חמור.
תראי, אנחנו יכולות להמשיך לדבר על זה. ויש לך מלא ניסיון, ויש לך המון מה להגיד, ואני בטוחה שגם בעתיד את תשני את העולם בדרכך. אני רואה את זה. תשמעי, זה בתוכך. אני שומעת אותך. זה עדיין שורף אותך. אבל במיילד. לכיוון של תיקון. ואני רוצה באמת להודות לך שנתת לנו את ההערות האלה, ואת התובנות האלה, ושיתפת אותנו בחיים שלך. ואני בטוחה שאת יצרת המון ריפוי להמון אנשים שראו את ההצגה, והרגישו שהם יכולים לדבר על זה ולהוציא סוף סוף את המורסה הזאת ששוכבת לשם בפנים וכל כך כואבת. אז אני רוצה להודות לך, אירית סופרן.
תודה רבה. תודה רבה לך שהזמנת אותי, ואני יכולה להגיד עוד דבר קטן.
כן.
אני רוצה להודות, דיברנו כאן הרבה בעד נשים, אני רוצה להודות לגבר אחד, חוץ מהבן זוג המקסים שלי, אריאל לוין. אני רוצה להודות לשימון מימרן, הבמאי והשחקן הנפלא, שליווה אומנותית את ההצגה בפסטיבל התיאטרונטו, והוא בעצם הרגשתי כאילו הגיע מישהו מהכפר שלי, שראה אותי ושראה את הסיפור שלי, ונתן דחיפה מאוד מאוד גדולה לדבר הזה לצאת לאור, ואני לא אשכח לו את זה.
אז תודה רבה.
תודה רבה.
ויש, אנחנו מודים להרבה גברים, יש המון מלא גברים טובים, ונשוקי הטכנאי שלנו אחלה גבר, ואנחנו מודים לך שהיית איתנו היום, ותודה לאחי רית סופרן שהיית איתנו היום, ולכם שהזנתם, ואנחנו נסיים עם רוקפור, הכעס.
אחת הלהקות רוק הטובות במדינת ישראל.
בהחלט, בהחלט. תודה.
אוזניי אטומות, חיוכך, זיכרון עמום, רודף מחשבות וזורף.